הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא כבוד המלכות. התורה אומרת, וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווה אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. אומר רש"י, מקורו מדברי רבותינו, שציווה לחלוק כבוד למלכות. ומצינו בגמרא, מסכת ברכות בדף נ"ח, הרואה חכמי ישראל אומר, ברוך שחלק מחוכמתו ליראיו. אומר המהרש"א, חכמי ישראל נקראים יראים. למה? כי אומרת המשנה פרקי אבות פרק ג', כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. אומרת הגמרא, הרואה חכמי ישראל, מה הוא יברך? ברוך אתה השם שחלק מחוכמתו ליראיו. וכשרואה אחד מחכמי הגויים, אומר ברוך אתה השם שנתן מחוכמתו לבשר ודם. המשנה ברורה מסביר, היות וישנו צורך בנושא הבקיאות בשבע חוכמות העולם. מהם שבע חוכמות העולם? אומר החידה, נושא ההיגיון, כלומר דקדוק, נועם המליצה ודברי צחות, חשבון, מתמטיקה, גיאומטריה, אלגברה, גיאוגרפיה, צורת הארץ, רפואה, חוכמת הטבע, צמחים, מחצבים, ניגון, הצטגננות, חוזים בכוכבים, שמהם נולדת חוכמת הכישוף והקסמים. אדם שחכם בכל שבע חוכמות האלה מאומות העולם שנברך עליו, שנתן מחוכמתו לבשר ודם, זה לא מצוי. ובספר ברכת הבית כתב שאין הכוונה שצריך שיהיה חכם בכל שבע החוכמות, אלא מספיק שיהיה חכם ובקי באחת משבע החוכמות. זה גם מספיק כדי לברך ברוך שנתן מחוכמתו לבשר ודם. אבל צריך גם שיהיה שומר שבע מצוות בני נוח, כמו שכתוב בשו"ת בצלע החוכמה וגם בשו"ת קניין תורה. כך כתב גם בשו"ת יחווה דעת. וכיוון שזה לא מצוי בימינו, לכן לפי המציאות כמעט ואף פעם לא מברכים את הברכה הזו בשם ומלכות. על חכמי ישראל מברכים, ברוך אתה השם שחלק מחוכמתו ליראיו. כביכול הקדוש ברוך הוא חלק מהחוכמה שלו ונתן להם, ליראים אותו, מחוכמתו שלו. ולגבי הרואה חכם, מחכמי אומות העולם, מברך ברוך שנתן מחוכמתו לבשר ודם. נתן להם, זה כביכול לא באותה רמה של חלק, נתן להם חלק. חלק ממנו, כי תורת השם היא נצרכת לעולם, חיי עולם, גם לעולם הזה וגם לחיי הנצח לעולם הבא. אבל חוכמת אומות העולם זוהי חוכמה למען החיים בעולם הזה, ולכן זה לא אותו חיבור כמו חוכמת התורה עם הקדוש ברוך הוא. ולכן לגבי אומות העולם נברך ברוך שנתן מחוכמתו לבשר ודם, ולגבי חכמי ישראל ברוך שחלק מחוכמתו ליראיו. לאחר מכן המשיכה הגמרא ואומרת, מי שרואה מלך ישראל מברך ברוך אתה השם שחלק מכבודו ליראיו. אומר הרשש, למרות שהרבה מלכי ישראל חוץ ממלכי יהודה היו רשעים, בכל אופן אפשר לברך עליהם, כי עדיין יש להם את זכות אבותם. מברכים על מלך ישראל ברוך אתה השם שחלק מכבודו ליראיו. ומי שרואה מלך גוי אומר, ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם, לבריאותיו. המגן אברהם אומר שאת הברכה על מלך גוי, ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם, אומרים על כל שליט שאין מעליו מישהו שיכול לשנות את הדברים שלו, והוא גם דן וגם הורג אנשים, ואם החליט להרוג, אז יש לו את הכוח לעשות כפי מה שהחליט. מישהו כזה, אדם כזה, אכן, מברכים עליו ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם. ומצינו בפרשת מקץ בספר בראשית. וישלח פרעו ויקרא את יוסף ויריצוהו מן הבור ויגלח ויחלף שמלותיו והביא אותו אל פרעו. אומר רשי, מה זה ויחלף שמלותיו? מה זה ויגלח? מפני כבוד המלכות עשה כך. אומרת הגמרא מסכת ברכות, אמר רבי יוחנן, כל כך חשוב כבוד המלכות עד כדי כך שלעולם משתדל לרוץ לקראת מלכי ישראל לראות בכבודם. לא רק לקראת מלכי ישראל בלבד, אלא אפילו מלכי עובדי כוכבים. שאם יזכה האדם לעולם הבא לראות את מלך המשיח, יבחין בין מלכי אומות העולם לבין מלך המשיח. הכבוד של מלכי אומות העולם לעומת הכבוד של מלך המשיח. כתב החתם סופר בשו"ת אור החיים סימן קנ"ט. מלך שבידיו להחיות, להמית, להחיות מי שנגזר עליו בחוקים, במשפט, שימות, והוא בכל אופן מחליט שהוא יחיה. או להמית, להחליט שפלוני אלמוני יארגו אותו, אפילו רק בעיר שלו כבר יש לברך עליו, שנתן מכבודו לבשר ודם. בשו"ת חושן משפט סימן קצ"י כתב החתם סופר שלראות פני מלך ולכבד אותו, זוהי מצווה מהתורה, מצוות עשה, כמו שציווה הקדוש ברוך הוא את משה רבינו ואהרון, לחלוק כבוד למלך מצרים פרעה. גם אליהו הנביא, הוא רץ לפני אחיו לכבד אותו, כמו שכתוב בספר מלאכים א' פרק י' ח', כתוב שאחיו המלך היה רשע. הלך לישראלה, ישראל, אחרי שהוא הולך לשם, כתוב על אליהו, וישנס מותניו, וירוץ לפני אחיו, לפני שיגיע, ישראלה. מה קרה שם? מה מתואר שם בספר מלאכים? הרקע שם היה, אחרי שכל ישראל היו בהר הכרמל, וראו איך הקדוש ברוך הוא עונה לתפילת אליהו, באה אש מהשמיים, ירדה ואכלה את העולה, קראו כולם ואמרו, השם הוא האלוקים. גם ירד גשם אחרי רעב ממושך כמו שדיבר השם לאליהו. אז רחב אחיו לישראל, על זה כתוב הישנס מותניו וירוץ לפני אחיו. למרות שאחיו היה מלך רשע, אחיו רחב על הסוס שלו לבד, זו לא דרך ארץ שמלך כך ירכב לבד על הסוס שלו, ולכן אליהו רץ לפניו. מכאן שאליהו עשה כבוד עצום לאחיו, שרץ לפניו אליהו לחלוק כבוד למלאכים, לאחיו אפילו מלך רשע. כך לפי רשי, כך הוא מסביר את הפסוקים, כפי שהדברים מבוארים בגמרא מסכת זבחים בדף קב, שאחיו היה לבד על הסוס שלו. הרד"ק מסביר שאחיו כן היה במרכבה שלו, ובכל אופן, למרות שהיה מלך רשע, אליהו רץ לפניו, עד שהגיעו לישראל. אליהו הנביא רץ לפניו, לפני אחיו לחלוק לו כבוד, למלך אפילו מלך רשע. הרלב"ג, פרק כ"ב, בספר מלאכים א', כותב שאז בזמן ההוא אחיו היה קצת פחות רשע, הוא כבר התחיל להאמין בהשם, וגם הסכים להריגת נביאי הבעל. בכל אופן עדיין היה רשע, וראינו שאליהו מכבד את אחיו, את המלך. גם מצינו שמשה רבינו פונה לפרעה ואומר לו, אחרי שתגיע מכת בכורות, ואז ירדו כל עבדיך אליי לאמור צאו אתה משה רבינו וכל העם שלך. משה רבינו אומר לפרעה שאחרי מכת בכורות יגיעו המצרים ויבקשו שעם ישראל יצאו ממצרים. למרות שרצה משה רבינו לומר שאתה פרעה תעשה את זה כפי שאכן יקרה. אתה הוא זה שתגיע אליי אל משה רבינו שתתחנן שנצא ממצרים. אבל אומרת הגמרא במסכת צבחים מהסגנון העקיף שפונה משה רבינו לפרעה מלך מצרים, מזה למדים חז"ל בגמרא מסכת צבחים קב, לעולם תאימת מלכות עליך. כך יכבד האדם את המלכות? אומר החתם סופר בחושן משפט סימן קצ"י. מי שעובר על זה, מי שלא מכבד מלאכים, הוא כמו שלא הניח תפילין, כלומר ביטל מצוות עשה. ואם זה כך למלך רשם, על אחת כמה וכמה שכך זה למלך, שהוא עושה טוב לעם ישראל, אפילו שהוא גוי. אבל כמובן, אומר החתם סופר, למרות כל המעלה והמצווה לכבד את המלאכים, הכל מתי שזה בגדר המותר, כי שם החתם סופר מתייחס לאירוע שזה, אמנם אירוע לכבודו של המלך, זוהי מצוות עשה מדאורייתא, אומר החתם סופר לכבד מלך, אפילו מלך גוי, אלא שאם יש שם שירת נשים, זו כבר לא מצווה, אלא חילול השם. לכן יש לארגן את האירוע, לכבוד אותו מלך, ולקיים מצווה מדאורייתא לכבד את המלך הגוי, אבל לארגן בצורה כזו, שבה אין ערבוב בין אנשים לבין נשים, ואין זמרת נשים. ובכף החיים סימן ריש חף דלת כתב, הרואה מלך ישראל אפילו רשע כמו ירובעם או אחאב יברך ברוך, שחלק מכבודו, אבל לא יאמר את סיום הברכה, שחלק מכבודו לרעיו, אפילו שזה מלך ישראל, כיוון שהוא לא ירא, אלא יאמר ברוך שחלק מכבודו לבשר ודם. כי הם לא עונים להגדרה של ירעיו. גם בעל האם רמס מגור הסתפק, איך לברך על מלך ישראל רשע? האם לברך עליו ברוך שחלק מכבודו לרעב, או שמא ברוך שחלק מכבודו לבשר ודם? ובשוד שואל ונשאל אמר שיברך כאשר רואה מלך רשע יהודי, ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם, כמו שמברכים את נוסח הברכה לגבי מלך גוי, כך נכבד אותו. על קיסר גרמניה כשביקר בירושלים, אמר הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, לא לברך, כי הגרמנים זרע המלק, שעליהם נאמר מחות עמכם, כך דעת הסטייפלר. כך הרלבה כתב, כל מה שאפשר לברך על מלך רשע, כשהוא לא רשע מוחלט, אבל רשע מוחלט אין לברך עליו. אומר הכף החיים, הרי שיר מלך גו יברך ברוך, שנתן מכבודו לבריאותיו לבשר ודם, ואומר, יהי רצון מלפניך השם אלוקי ואלוקי אבותי, שתזכני לראות פני מלך ישראל ומשיח צדקנו לברך את שמך מלכנו, אשר חלק מכבודו ליראיו, ובימיו ובימינו תיוושע יהודם. אומרת הגמרא מסכת ברכות כתוב, יש להשתדל לרוץ לקראת מלכי הגויים, אפילו לדלג מעל ארונות המתים, לקראת מלכי הגויים, התירו לעבור על איסור תומה מדרבנן לכהנים למען כבוד המלכות. לא התירו כל איסור לזה, אלא רק הכהנים, שאם צריכים לעבור למקום שהוא תמה, יכולים להתאמה תומה מדרבנן כדי לכבד את המלך, למען כבוד המלכות. בכל אופן, ראינו את החשיבות של כבוד המלכות, וכאן נרצה לשאול למה, מה ההסבר, מה ההשקפה, מהי זווית הראייה, מדוע צריכים כל כך לכבד את המלך? בספר שם דרך מסביר את הרעיון בצורה נהדרת. למה יש לכבד את המלך? הוא עוסק בנושא יוסף, כשפרו קרא לו, כתוב בתורה שהוא החליף סמלותיו, ויגלח ויחלב סמלותיו, אומר רשי, מפני כבוד המלכות. בספתי חכמים כתוב, אם נאמר שהוא סך הכל החליף סמלותיו והתגלח בגלל שהוא שמח, אז מה לו לשמוח? מי אמר לו? מה הולך להיות עם פרעום? אולי פרעו יבקש ממנו לפתור את החלום, ואם הוא לא יצליח, אולי יהיה לו הרבה יותר רע מאשר טוב? לכן אומר רשי, כל מה שהייתה כביכול, איזושהי הנהגה של שמחה, ויחלב סמלותיו, ויגלח, כל זה לא מתוך הצורך של יוסף, אלא אך ורק למען העניין, למען כבוד המלכות. אחרי ש-12 שנה הוא יושב בכלא, ללא שום אור בקצה המנהרה, ללא שום תקווה, הוא מייחל לצאת, הוא מחליף סמלותיו, הוא מגלח מפני כבוד המלכות, אבל אין הגיעות אישיות, אין את הצרכים שלו, כל מה שמתגלח, כל מה שמחליף סמלותיו, זה בשביל העניין, בשביל כבוד המלכות. למרות שיכל לומר לעצמו, יש כאן הזדמנות טובה, יש כאן הזדמנות נהדרת להיפגש עם המלך, מי יודע לאיפה הדברים יכולים להתגלגל. בכל אופן יוסף לא עושה את זה למען יוסף, אלא מפני כבוד המלכות. למרות שכבר שר המשקים אמר עליו שהוא נער עבד עברי, הוא עושה מעשי נערות, הוא לא מכיר את לשוננו, הוא שותה, הוא לא ראוי לגדולה. בכל אופן אומר יוסף, אני לא הולך לתקן את כל הרושם הרע שעשה עליי שר המשקים, אלא ויחלף סמלותיו. למה? ויגלח. למה? למען כבוד המלכות. אין לו נגיעות להוריד את הכתם שאמרו עליו לפרעום. גם כשיוסף נאמר עליו שהיה מסלסל בשערו, אין הכוונה שכל יום הוא מסתכל במראה לראות את התסרוקת שלו. הכוונה היא כמו שכתוב בילקוט שמעוני על הלל, על הפסוק בספר משלי, גומל נפשו איש חסד. אומר הלל, אני שנבררתי בצלם האלוקים צריך לשמור על כבודי, כמו שכתוב בגמרא מסכת שבת קופנון. ירחץ אדם פניו וידיו ורגליו כל יום בשביל קונום. כך גם לגבי יוסף. לגבי יוסף מה שעשה כך זה רק לכבוד שמיים. זו הייתה ההנהגה של מסלסל בשערו, כדי שישמור על המראה שלו, כי זה מכבד את פניו, זה מכבד את צלם האלוקים שהוא נברא בו. אני שנבראתי בצלם אלוקים צריך לשמור על כבודי, כך היה אומר הלל כשהיה הולך אל בית המרחץ. גומל נפשו איש חסד. גם לגבי יוסף, כאשר הוא נטבע על זה שהוא סלסל בשערו, כתוב שם שגירה עליו את הדוב, סלסל בשערו, הגיע הניסיון של אשת פוטיפר. שם כתוב, לא בגלל שסלסל בשערו הייתה הבעיה, אלא סלסל בשערו ואביך מתאבל עליך, בזמן שאביך מתאבל, הסלסול בשיער, שאומנם בזמנים כתיקונם יכול להיות חיובי, במקרה כזה הוא לא חיובי, כי אביך מתאבל, לכן זו הבעיה. יוסף לפני המפגש עם פרעה מחליף את סמלותיו וגם ויגלח. למה? כבוד המלכות. מסביר בספר שם דרך. מה המשמעות? מי שהוא מלך, למה צריך כל כך לכבד אותו? התשובה היא, מי שהוא מלך ודאי שהקדוש ברוך הוא מינה אותו. אם הקדוש ברוך הוא בחר בו מינה אותו, יש בו מעלות. ולכן כחלק מהאמונה בהשגחת השם על הבריאה ולהאמין שאותו אדם שהוא מלך הוא לא נבחר להיות כזה, אלא כי השם בחר בו, אם גדול הדור היה עומד בפני יהודי יקר, היינו אומרים, אם גדול הדור מכבד כזה יהודי, אם כן, המסקנה היא שכולם צריכים לכבד אותו. אם הקדוש ברוך הוא בחר במלך גוי, או רשע יהודי, הקדוש ברוך הוא בחר בו, ולכן כחלק מהאמונה בהשגחה של הקדוש ברוך הוא בעולם, השגחתו על כל מה שקורה בעולם, הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, יש להאמין שהקדוש ברוך הוא בחר גם באותו מלך. זה הכבוד שאנחנו נותנים לאותו אדם, כי הקדוש ברוך הוא בחר בו, כי הקדוש ברוך הוא כביכול מכבד אותו. כמו שמברכים, ברוך שנתן מכבודו לבריותיו, לבשר ודם. כך אפשר להסביר את הגמרא מסכת עירובין שרבי יהודה הנשיא היה מכבד אנשים עשירים. כי אם הם הגיעו לכזו מעלה, זה לא מכוח החוכמה שלהם, אלא מכוח הנתינה של בורא עולם. אם כן, זוהי סיבה אחת לכבד, כי הקדוש ברוך הוא בחר בהם, כי הקדוש ברוך הוא מכבד אותם. סיבה נוספת לכבד מלאכים, בזמן בו יש לאדם סולם ערכים, מה יותר חשוב, מה פחות חשוב, הוא אדם בריא בנפשו. אולי הסולם ערכים שלו מעוות, אבל כל עוד יש לאדם סולם ערכים, הוא בריא בנפשו. האדם הלא בריא בנפשו זה אותו אדם שכבר אין לו סולם ערכים. שום דבר לא חשוב או הכל חשוב באותה מידה, אין סולם ערכים. בזמן שיש לאדם סולם ערכים, זוהי בריאות נפשית. הלץ הוא אדם מסוכן, אין לו סולם ערכים. מכל דבר הוא עושה צחוק. הוא יכול לזלזל בכל ערך. לכן אומרים חז"ל, כל ליצנות אסורה, חוץ מ... ליצנות על עבודה זרם. הסכנה של ליצנות היא בכל תחום, כי זוהי סכנה של אין ערכים בנפש האדם. חלילה לדרוך על תינוק השם ישמור או על בהמה, אין הבדל, כי אין מה יותר חשוב פחות חשוב, שום דבר פשוט לא חשוב. בוודאי שאין לצייר לא תינוק ולא בהמה. אסור לצייר בעלי חיים, זה איסור דאורייתא. אבל בכל אופן יש הבדל בין שניהם, מישהו דורך על האחד או דורך על השני. מישהו ליצן? לץ, לא רואה הבדל. אין אצלו הבדלי מעמדות. אין אצלו ערכים שונים. כל הערכים שווים בנפשו, או שבכלל אין ערכים. הוא פשוט מזלזל בהכל. זה אדם שלא יוכל לעשות תשובה. מכיוון שהתשובה היא כאשר האדם מבין שיש משהו ערכי בחיים. עד היום הוא חשב שכספו זה הערכים. אולי המשפחה, אולי החברה, אולי עזרה לבעלי חיים, אולי האומנות שלו, כל מיני דברים, מה יותר ומה פחות, אבל הוא לא בחר בבורא עולם. כערך עליון, וזוהי היהדות. היהדות היא, בורא עולם, הוא הערך העליון, ויותר מכך, הוא הערך היחיד. וכל הערכים מתנגזים, איך הם קשורים לעבודת השם. כל מעשיך לשם שמיים בכל דרכיך דאהו. מי יכול להיות אדם שאולי יום אחד יעשה תשובה? אם יש אצלו ערכים, מי שיש לו היררכיה של ערכים, סולם של ערכים בנפש, תחום מסוים חשוב מ-1 עד 10 ברמה 8, תחום אחר ברמה 6, תחום אחר ברמה 9. כך האדם יכול להחליט מה חשוב ממה. לכן, כאשר האדם הוא ליצן, לצטקה. אבל מי ילמד מזה? הפה תיערים, בני אדם יכולים להחכים. אבל שער הליצנים הם לא מחכימים, הם צוחקים, הם מזלזלים. כי ליצנות אחת דוחה כל תוכחה. כל ערך חשוב ככל שיהיה, ידברו על בריאות הגוף, ידברו על בריאות הנפש, ידברו על נושא חשיבות המשפחה, ידברו על נושא התנועה והכבישים, ידברו על נושא הבריאות והמאכלים, ידברו על כל נושא שאפשר לדבר עליו, ויגיע הליצן ויעשה מזה בדיחה, ויוריד את ערך, הערך שדובר עליו כעת. לכן, זה הליצן, הוא חמור כל כך, חמור מכולם. ולכן אומר בעל הסם דרך, לכבד מלך, גם אם נאמר רשע מלך, אולי לא ראוי למלוכה, אבל המכבד את המכובד בעיני הבריות יש לו סולם ערכים, גם אם לא לגמרי מדויק, גם אם מעוות, אבל יש לו בנפש סולם ערכים. סולם ערכים גם מעוות, מחר עוד אפשר לשנות אותו, העיקר שיש כאן סולם. כאשר האדם רץ ומכבד את המלך, הוא מבין יש משהו מוערך יותר ומשהו מוערך פחות, לפחות האדם יודע שיש ערכים. יש ערך שכדאי להקריב למענו, יש ערך שלא כדאי להשקיע בו, יש ערכים. אם יש ערכים, יוכל האדם להגיע יום אחד גם כן לתשובה. העיקר שיש סולם ערכים. לכן חשוב כל כך לרוץ לקראת מלך, גם מלך גוי. למה? כדי להפנים, יש יותר חשוב, פחות חשוב בחיים, יותר מרגש, פחות מרגש, יותר מכובד בעיני הבריות, פחות מכובד בעיני הבריות. הצורך לסולם הערכים הזה הוא חשוב בנפשו של האדם, כדי שבבוא היום הוא יוכל גם להגיע למקום של תשובה. יש בורא עולם וישר צרכים בחיים, וזה חשוב מזה. ולכן חשוב לכבד מלאכים. עוד מעלה, מדוע חשוב לכבד מלאכים? כי כשרואים את הכבוד הגדול שיש להם, עושה האדם קל וחומר ואומר, אם כזה כבוד יש להם, לשומרי מצוותיו, על אחת כמה וכמה. ובכך יכול האדם יותר להפנים את השכר העתידי שמחכה לו. עוד מעלה, לכבד את המלאכים, לרוץ לקראת המלאכים, לראות את העוצמה, את ההחלטיות, את היכולת של המלך. כך יכול האדם לראות מה זה מלכות הדערה, אפילו מלך גוי, שיש לו כל כך הרבה יכולות ועוצמה, החלטיות ונחישות, כך זה ודאי גם כן במלכות הדרקיה, אצל הקדוש ברוך הוא. המפגש עם המלך גם הגוי, העוצמה של להיות בנוכחותו, זו הרגשה חזקה של התבטלות, של הכנעה, בגלל ההבנה כמה עוצמתי אותו אדם, כמה עוצמתי אותו גוי. המטרה היא לקחת את ההרגשה הזו, ולהעתיק אותה לתפילה, כאשר האדם נמצא מול בורא עולם, ולפתח את אותה הרגשה שתהיה לאדם, והלוואי שיפחד האדם מהקדוש ברוך הוא כמו שמפחד מבשר ודם. אם אפשר עוד יותר, עוד יותר טוב, אבל ולוואי שתיראת השם בעיני בני האדם כיראת מלך בשר ודם, כמו שאומרת הגמרא. כך מסביר הסם דרך מספר טעמים מדוע רבותינו כל כך הדגישו שאפילו ירוץ אדם לראות את כבודו של המלך. ומהמקום הזה נלך אל דיון הלכתי, מיהו המלך שיש לברך עליו? האם מי שיש בידו סמכות ושלטון ובידו להמית ולהחיות? ואם כך, אולי גם לברך על מושל וקצין? או רק מלך שיש לו סמכויות שלטוניות? ומה נעשה כיום כשרואים שיש מלאכים ונשיאי מדינות שנבחרים במשטר דמוקרטי, לא אוטוקרטי, וההחלטות שלהם כפופות לערכאות הממשל והמשפט? אומרת הגמרא מסכת ברכות, כתוב שיש לברך שנתן מכבודו לבריאותיו לבשר ודם רק על מלך. אבל בתלמוד ירושלמי פרק שלישי כתוב מצווה לראות גדולי המלכות, לאו דווקא מלך, גם גדולי המלכות. כלומר, לאו דווקא מלך, אלא כל תפקיד בכיר. לכן בשו"ת שבט הלוי דן לגבי ברכה על מלכה, אשתו של המלך, או שרים שהם מתחת למלך, ומה לגבי מלך שכפוף לחוקי המדינה? ראשית הוא כותב שבעיניו זה פשוט שאין הבדל בין מלך למלכה, ועל שני מברכים ברוך שנתן מכבודו לבריותיו. והוא כותב על המלך והמלכה, גם אם הם לא יכולים להרוג, אלא צריכים רק להתייעץ עם ראשי השלטון ואז להחליט אם הורגים או לא הורגים, גם אז יש לברך על המלך ועל המלכה. כי הברכה היא על הכבוד הגדול העוצמתי שיש למלך או למלכה, וגם אם הם מתייעצים עם אחרים, עם ראשי השלטון, וצריכים לקבל אישור מהם, עדיין הם ראשי העם והמכובדים של העם. וזה הדגש. המכובד שבעם ראוי לברכה, שנתן מכבודו לבשר ודם. לכן אפשר לברך גם על מלך והמלכה, אם הם לא יכולים להרוג, כי הם המכובדים שבעם. כך מביא בעל שו"ת שבט הלוי, הגאון הרב אוזנר זצ"ל. מי שחולקים לו את מאיריו הכבוד במדינתו, הוא ראוי שיברכו עליו את הברכה הזו. גם בשלטון דמוקרטי, גם כשלא יכול המלך או השליט להכריע הכל לבד, יש לברך שנתן מכבודו לבריאותיו. ומה שמצאנו שאפשר לברך רק על מי שיכול להרוג, זה הרעיון הזה כתוב על שער השרים. על שער השרים שלהם אין כבוד גדול כמו המלך, כמו הראש והמנהיג של המדינה. ולכן, אם זה מדובר על אדם שהוא בדרגה נמוכה יותר, הסימן שאפשר לברך עליו זה רק אם הוא יכול להרוג מבלי שהוא מתייעץ. אבל על מלך, גם אם הוא לא יכול להרוג, יברכו עליו את הברכם. אבל בספר אורחות חיים בשם הרייבד כתב שרק מי שבידו להחיות ולהמית, רק עליו מברכים. רק מי שהוא חשוב בשלטונו כמו מלך, ויכול לדון ולהרוג במשפט, ואין מי שיחלוק על דבריו, הוא הראוי שיברכו עליו. כותב הרי לבז, על פי הדברים האלה שמופיעים באורחות חיים, בשם הרייבד לברך בלא שם ומלכות, ולומר ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם, אבל לא עם שם ומלכות, כאשר מדובר על מלך או על מלכם. במשנה ברורה, על השולחן ערוך בסימן רשב ד' כתב, מי שרואה מלך גוי, יברך שנתן מכבודו לבריאותיו, אבל אם המלך הולך עם עבודת כוכבים, אז לא יברך. עוד כתב המשנה ברורה, אם רואה מלך גוי, אבל זה מלך שלא יכול להרוג ולהמית, יברך ללא שם ומלכות, כמו שכתב הרדבז. בשו"ת שואל ונשאל רבי משה חלפון הכהן, מגדולי רבני ג'רבה בתוניס, נפטר בשנת תש"י, כתב לברך גם על נשיא הרפובליקה, למרות שהעם נותנים לו כוח להכריע בפרטים רבים, אבל כעת אחרי שנבחר יש לו כוח גדול להכריע ולהשפיע על חוקי המדינה. כן, אפשר לברך על אדם כזה. בשו"ת באר משה כתב לגבי ברכה על נשיא ארצות הברית, אם לא שהחתם סופר כתב שבידו להחיות ולהמית, כלומר מי שנגזר עליו מוות והוא אומר להחיות ומקשיבים לו, או אחרת מי שנאמר עליו להחיות אותו והוא אומר להרוג אותו מקשיבים לו, נשיא ארצות הברית הוא כוחו רע וגדול מאוד, אבל אין בכוחו להחיות ולהמית, כמו שכתב החתם סופר שזה תנאי, כמו שמופיע באורחות חיים בשם הרייבד, שזה תנאי כדי שיוכל לברך בשם ומלכות שנתן מכבודו לבריאותיו. לכן אין לברך על נשיא ארצות הברית בשם ומלכות. אבל זה שהוא נבחר לפרק זמן מסוים של כמה שנים, זה לא מחסיר ממלכותו, זה לא חיסרון, כי לאותו זמן שבחרו בו, אם הוא מלך בצורה מוחלטת, לא משנה אם זה לשנה, כמה שנים או כל החיים. העיקרון, כל עוד המלוכה בידיים שלו והוא יכול להחיות או להמית, הוא נחשב מלך שראוי לברך עליו. בשו"ת יחווה דעת, הוא כותב שעל נשיא המדינה בזמן הזה, נשיא מדינה בזמן הזה, כן אפשר לברך עליו בשם ומלכות שנתן מכבודו לבשר ודם. ולמה? למרות שבמדינה דמוקרטית אין רשות לנשיא לשפוט ולהרוג, כפי שהוא מבין, אבל יש לו מעלה. המעלה המקבילה לכך היא שהוא יכול לאפשר חנינה למי שרוצים להרוג אותו, או לדחות חנינה למי שנגזר עליו להרוג אותו. למרות שהוא נבחר תקופה מסוימת, אבל בכל אופן אומרת הגמרא מגילה בדף תזיין, מי שהוא מלך שליט לזמן מסוים, תשתחווה לו, תיכנע לו. כך הביא מעוד כמה ספרים, כמו מספר תורת חיים סופר, לברך על נשיא המדינה, אפילו שנוהג נשיאותו לתקופת זמן של כמה שנים, לא משנה איך קוראים לו, נשיא, מלך או כל תואר אחר, העיקר שהוא יכול לתת חנינה להחיות את מי שנגזר עליו למות, או לבטל חנינה ולהרוג את מי שנגזר עליו לחיות. לכן כן, אפשר לברך עליו בשם ומלכות, וכך כתב בשו"ת שואל ונשאל. ויש שכתבו שמחשש ברכה לבטלה, יברך רק ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם, אבל לא יברך עם שם ומלכות. ואם הוא רואה נשיא בבגדים אזרחיים, האם כן יכול לברך? בשערי תשובה סימן ריש רב דל דן לגבי מי שורה מלך בים בספינה שלו, האם יברך על המלך שנתן מכבודו לבשר ודם? וכתב שכן יכול לברך. למה? כי ניכרת מלכותו, ניכר בכבודו, כמו שאומרת הגמרא מסכת ברכות בדף נ"ח שרב ששת, היה סגי נאור, עיוור, לא רואה, ובכל אופן בירך כשידע שהמלך עובר לידו. למרות שלא ראה אותו, אבל הרגיש בכבודו, בגלל השקט המופתי שהיה, כשהמלך עבר, מכאן למדו שמברכים על מלך, גם אם המלך עובר בקיר קרה סגורה, שערי רב ששת עיוור היה ובירך בכל אופן. ולכן במקום בו כבודו ניכר, גם אם לא רואים אותו, יש לברך. לכן יש מרבותינו שכתבו, כמו בשו"ת תשובות והנהגות, כמו בספר ברכת הבית, אם רואים את המלך בביתו, אין לברך. כי אז כבודו לא ניכר, גם אם יודעים שהמלך נמצא בתוך הארמון, לא יברכו, אלא רק כאשר המלך הוא בחוץ עם כל הפמליה שלו, עם כל הפאר שלו, עם כל המכובדות, סביב המלך, אז כן יברך. אבל לא, כאשר נמצא בתוך הארמון שלו, וגם אם רואה רק את הפמליה שלו ולא אותו, גם כן יכול לברך. אם רואה את המלך בעצמו, אם כל הפמליה יברך, וגם אם רואה רק את הפמליה בלי המלך, אבל המלך שם, יברך גם כן, כי הוא רואה את כבודו. אבל אם רואה את המלך בעצמו, אבל בלי כבודו, בלי הבגדים שלו, עם בגדים אזרחיים, מה יעשה? יברך או לא? מצד אחד הוא כן רואה את המלך, ומצד שני בלי הכבוד שלו, אז מה יעשה? בשו"ת כסף נבחר וגם בזכור לאברהם כתבו, מלך שנראה כאחד העם לא יברך עליו. איך יברך שנתן מכבודו לבשר ודם? הרי כעת כבודו לא ניכר ולא בולט. ועיקר הערכה והכבוד זה כשהוא במלבושיו עם כל כבודו. ובוודאי כשנמצא עם כל הפמליה שלו, לפחות עם הבגדים המכובדים שלו. כמו שקרא רבי יוחנן לבגדים שלו, המכבדים שלו, המכבדים אותו. אז נשיא או מלך ללא בגדים, אי אפשר לברך עליו. כך כתבו בשו"ת צפיחית בדבש, כך בשו"ת יהודה יעלה. אבל בשו"ת יחווה דעת, כתב אחרת. הוא כתב שכבודו של המלך זה לא מעיקר הנושא של הברכה. עיקר הברכה זה כמו שכתב באורחות חיים, בשם הרייבד, כפי שהביא החתם סופר, אם יכול להרוג או להחיות. אם כן, אז יברך בשם ומלכות. ולכן כתב בשו"ת יחווה דעת. הנשיא שיכול לתת חנינה, ובכך למחול על הגזר דין מוות, או למחול על החנינה, ובכך לגרום גזר דין מוות, זה תנאי מתנאי הברכה. ולכן יכול לברך על נשיא שלבוש בגדים אזרחיים. וכך כתב גם הברכת הבית. אבל, אומר בעל היחווה דעת, היות ויש חולקים עליו, לכן הוא אומר שעל נשיא בבגדים אזרחיים יברך בלא שם ומלכות, אלא ברוך שנתן מכבודו לבריותיו. גם בשו"ת תשובות והנהגות, כתב שאם המלך אינו כבודו, אז לא לברך בשם ומלכות. ולפי דברי השם דרך, שמטרת הריצה אחרי הראייה לראות מלך, אפילו גוי, אמנם יש שפירשו רק כדי לרוץ לראות מלכי ישראל, אבל לפי הדעות שאפשר וכדאי לרוץ גם בשביל לראות מלך גוי, ולפעמים להקל אפילו באיסור דרבנן למענו. הראייה הזו שכדאי לרוץ לקראת המלך הגוי, זה רק כדי שיוכל האדם לעשות את ההיקש ואת ההשוואה, או קל וחומר ולומר, אם כך זה מלך גוי, על אחת כמה וכמה מלך מלכי המלכים. אם כזה כבוד יש למלך גוי, אם כזו עוצמה יש למלך גוי, אם כזו תהילה יש למלך, אם כזו השפעה יש לו, ודאי שכך הוא מלך מלכי המלכים. בעצם האדם לא רץ למשל למלך הגוי, אלא לנמשל למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ולכן כאשר הוא בפמליה שלו, עם כל הכבוד שלו, כל הכבוד שמקיף את המלך, אז יש לרוץ למלך. כי רק אז הנמשל יהיה איזה כבוד תהילה ועוצמה יש למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זו דעתו של בעל התשובות בהנהגות, אבל הוא כותב שהוא שמע, כשהגאון רבי יוסף חיים זוננפלד פגש את מלך ירדן בסתר, באוהל הוא גם ברך, ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם, אפילו שלא הופיע אז עם כל כבודו וכל הדרום. אם אדם רואה מלך או נשיא באמצעות המדיה, האם גם אז יברך? בשו"ת יחווה דעת כתב שלא יברך, כי זה דומה למי שרואה את הלבנה בקידוש לבנה, מתוך מראה של זכוכית שלא מברך, כמו שהגמרא בראש השנה בדף כ"ד אומרת שאם עדים מעידים על צורת הירח ואומרים שראו אותה, לא ישירות אלא באמצעות אששית או שראו אותה דרך המים, זו לא נחשבת ראיים. ובשו"ת בצל החוכמה כתב, יש הבדל בין עדות בירור, שאז גם אם אולי לא רואה ישירות עם העיניים, אלא דרך אמצעי, לפעמים אפילו בעזרת בירור של כל האדם. הקול שלו מוכיח שזה הוא, גם זה יכול להיות לפעמים ראיה והוכחה. אין צורך תמיד בראייה ברורה, כי הבירור מה קרה, מה נעשה, לפעמים יכול להתבצע גם שלו בעזרת ראייה, ראיית העדים. אבל זה לגבי עדות בירור, שמטרתה לברר מה היה, מי היה. שם אפשר להיעזר באמצעות אמצעים נוספים, עדות בירור. אבל על החוויה שבראייה, כשאדם רואה מלך, כשאדם רואה הרים, כשאדם רואה גבעות, כשאדם רואה ימים, כשאדם רואה נערות, הראייה היא לא לברר ולהיות בטוח שאדם רואה כראוי מה שהוא רואה, אלא שזוהי ראייה שאמורה להיות מרגשת. כמו שכתוב שגם עיוור יברך כשהמלך באזור שלו. למרות שבמקרה הזה הוא לא רואה, אבל הוא מרגיש, זוהי הרגשה, הוא מרגיש את כבוד המלכות על השקט הסורר. הוא מרגיש את הדממה, כפי שמופיע בגמרא מסכת ברכות בדף נון ח' עם רב ששת, שהיה עיוור ובכל אופן מירך, כשהמלך עבר, כי ההרגשה הייתה. בשו"ת שואל ונשאל רבי חלפון משה הכהן מגדולי רבני ג'רבה, בתוניס נשאל לגבי אם יש יהודי שהוא מלך על גויים. לכאורה הוא מלך על גויים, יברך כשרואה אותו שחלק מחוכמתו ליראיו, אבל אם הוא מלך לא ירא שמיים, מחלל שבת בפרסיה, לא יברך שחלק מכבודו ליראיו, כי הקדוש ברוך הוא אין לו חלק איתו, אלא שנתן מכבודו לבריותיו. אז מצינו שרבותינו מעלים על נס ומשבחים את ההליכה לראות את מלכי הגויים. כל זה למה? למען יזכה האדם ויוכל להבחין שהכבוד הגדול שזוכה לו אותו מלך גוי, מלך המשיח, יזכה לכבוד גדול הרבה יותר. כלומר, מזה ילמד האדם קל וחומר. אם כן יוצא שאין מטרה בלראות את המלך, אלא אך ורק למען ההשוואה. והידיעה שכל הכבוד הזה, שזוכה לו המלך הגוי, זה עדיין לא הכבוד שיזכה לו מלך המשיח. וגם לא העוצמה והשכר והסיפוק והתחושה הטובה של מקבלי השכר על קיום התורה והמצוות לעתיד לבוא. אז אם כבוד ותהילה מהווים הנאה והרגשה טובה לאדם, אז עד רבה, אומרים חז"ל, במספר מקומות בש"ס, שילך וירוץ וירד כבודם של המלכים. למה? כדי שידע שכל זה עדיין לא מגיע לרמה של מה שיקבל נוטל השכר ומקיים המצוות, ומזה יבין האדם כמה שכר מחכה לשומרי מצוותיו. הדבר יוכל להמחיש לאדם את אחד מי"ג עיקרי האמונה שהקדוש ברוך הוא גומל טוב לשומרי מצוותיו. וזה כל כך חשוב שכתב המשנה ברורה, לבטל תורה למען זה, לראות את כבודו של המלך, מקורו מאיכן? ספר חסידים. אבל כתב המשנה ברורה רק פעם אחת ולא יותר. אם ראה אותו את המלך וכעת שבוע לאחר מכן מגיע בכבוד גדול עוד יותר, פמליה גדולה יותר, אז יכול ללכת ולראות את המלך פעם נוספת. אבל אם והיה והוא תמיד עם אותה פמליה ואותו כבוד ואותה עוצמה, אז יכול ללכת לראות אותו רק פעם אחת ב-30 יום. כי אחרי 30 יום נשכחת ההתלהבות וההתרגשות שהייתה לאדם מאותה עוצמה של המלך. וכל זה כמובן רק כאשר המלך, הנשיא, האדם המכובד הזה, שכדאי לרוץ ולראות את כבודו כדי להבין, הכבוד הגדול שיש לו זה עדיין לא הכבוד שיזכה לו נוטה לשכר על הקיום התורה והמצוות שהוא מקיים. כל זה בתנאי שכשהוא מגיע או לא מגיע, בליווי עבודה זרה, צלמים או כל עבירה אחרת. ולכן כתבו הפוסקים שכיום זה כמעט לא שייך, בגלל שסביב המושל, המלך, הנשיא, כנראה שתהיה סביבה שלילית, שלא על זה אמרו רבותינו שירוץ לראות מלכי ישראל ואפילו מלכי אומות העולם, כדי שיראה את העוצמה וההשפעה הגדולה שיש להם, ואז יעשה קל וחומר. אם כך זה למלכי הגויים, ודאי שכך יהיה למלך המשיח, ודאי שכך יהיה גם למקבלי השכר על התורה והמצוות. היו ברוכים.
כי הילד ההרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.